שלום. לפני זמן סיפר לי הגבאי של בית הכנסת שבו אני מתפלל שכשהוא היה נער בן 14 הוא היה נוהג לאחר בקביעות לתפילה. פעם אחת אחרי שהוא נתן איזה איחור רציני, אבא שלו, שהדבר הזה כבר נמאס עליו, פנה אליו ואמר לו, תגיד לי, אם זה היה סרט אתה גם היית מאחר ככה? אז הוא חשב שנייה ואמר לו, אני לא הולך לאותו סרט שלוש פעמים כל יום. טוב, הוא קיבל אז סטירת לחי מצלצלת. הוא אמר לי שזה היה הפעם האחרונה שהוא קיבל מאבא שלו סטירה, אז הוא זוכר אותה עד היום. אבל האמת היא בינינו, לכאורה הילד צודק. ללכת לאותו סרט שלוש פעמים כל יום, זה משעמם, מייבש. כל פעם לחזור על אותם הדברים, איך אפשר להתלהב בדבר הזה? אחד הקשיים הכי גדולים של אנשים דתיים זה האופי המסגרתי, הקבוע, הבלתי משתנה של עבודת השם. חוזרים שוב ושוב, יום יום, תפילה אחרי תפילה, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, על אותם הדברים בדיוק. מספרים שהייתה אישה שכל שנה כשקראו בבית הכנסת בפרשת וישב, את הסיפור של יוסף ואחיו, איך שיעקב שולח את בנו יוסף אל האחים, ובסוף קורה מה שקורה, אז היו שומעים את הזעקה שלה מעזרת נשים, יוסף אל תלך, הם יהרגו אותך. ויוסף כמו שאנחנו יודעים היה הולך, והיו תופסים אותו ומוכרים אותו, כי הוא הלך בשנה שעברה והוא הלך גם בשנה הבאה, וזאת פרשת השבוע בלתי משתנה. ככה זה, הכל חוזר על עצמו שוב ושוב, וזה קשה מאוד. זה תמיד היה ככה קשה ולא קל, שכל הזמן הדברים הם חוזרים על עצמם, אבל הרבה יותר זה קשה בדור שלנו. בדור שיש לו נטייה כזאת גדולה להתחדש, אנשים מחליפים את המלתחה שלהם כל חצי שנה, את הסלון, את הרכב, את הסלולרי, את הפאנל של הסלולרי, מחליפים את המטבח, הכל בסדר, הכל תקין, לא, רוצים להתחדש, רוצים משהו שונה, צבע שונה, סגנון שונה. ודווקא עבודת השם, שהיא הדבר הכי מרכזי ומשמעותי בחיים, דווקא היא נשארת אותו דבר. נשארת כמו כל השנים, כמו לפני אלפי שנה, שום דבר לא משתנה. מי שסובלת יותר מכל מהנושא הזה, זאת התפילה, שבה בולט מאוד העניין הזה של החזרה. ובאמת, בינינו לא נעים להגיד, המצב של התפילות שלנו לא משהו. אינדיקטור לזה זה הנושא של עלוני פרשת השבוע שפורחים כמו פטריות אחרי הגשם. ותראו בית הכנסת שלמים שהיום ברוך השם אין הרבה בעיות של דיבורים. למה? כי כולם מעללים בעולם קטן, עולם גדול, שבת בשבתו, שיחת השבוע, באהבה ובאמונה, וסליחה מכל השלושים אחרים שלא הזכרתי אותם. למה זה קורה? אחת הסיבות כי קשה אנשים להתפלל, להתחבר לתפילה, מחפשים משהו חדש. ועלון פרשת השבוע הוא כל שבת אחרת. ספרים על בן אדם אחד שיום אחד חוזר מעבודה, וכשהוא עולה במדרגות בדרך אל הדירה, הוא שומע את התינוק שלו צורח. מהר הוא מדלג, נכנס הביתה, ורואה את האריסה של התינוק, כשהתינוק נמצא בתוכה, עטור בתפילין ועטוף בתלית, כשהוא צורח, 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 ולידו עומדת עוזרת הבית הפיליפינית ששמרה לה. אז הוא אומר לו, תגידי, מה זה? מי עשה לו את זה? אז היא אומרת לו, אני. אז הוא אומר לה, תגידי, את יצאת מדעתך? את השתגעת? מה פתאום? מה זה? אז היא אומרת לו, תראה, התינוק בכה ובכה, ואני לא יודעת איך להרגיע אותו. אבל נזכרתי שכל בוקר, איך שאתה שם עליך את הדבר הזה על היד ועל הראש, אתה מיד נרדם. אמרתי, טוב, אולי זה יעבוד גם אצלו. מצחיק, מצחיק, אבל לא מצחיק בכלל, כן? יש אנשים שזה מה שקורה, איך שהם נכנסים לתפילה. היה פעם מקרה, אדם עומד בתפילת 18, מנחה, צהריים של יום רגיל, ופתאום חבר שלו רואה איך שהוא מכניס תד לכיס, מוציא את החפיסה של הסיגריות, מרים אותה ככה, מחזיר בחזרה לכיס, ממשיך להתפלל. טוב, החבר לא יכול להתאפק, ואחרי התפילה הוא ניגש אליו ואומר לו, תגיד, אם אפשר לשאול, מה זה הדבר הזה שאתה עשית באמצע התפילה, מוציא את הסיגריות, מכניס, מה? איפה זה כתוב בסידור? אז אמר לו החבר, תראה, אני התחלתי להתפלל, ונזכרתי, יום ראשון יש לי טיסה לחול, עסקים, עניינים. עשיתי חשבון מה אני צריך להספיק עד אז, ולנסוע לפה ולהביא לשם, ואז יום ראשון אני קם מוקדם, נוסע לשדה התעופה עם המזוודות, מגיע לשדה המקום, עושה צ'קין, הדלת שואלת אותי, אתה רוצה מהמטוס אזור עם אישון או בלי אישון? אבל הייתי באמצע תפילת 18 ולא יכולתי לדבר, אז הראיתי לה, אני מאשר. השורה התחתונה מכל מה שסיפרנו כאן, יש פה איזושהי מסגרת קבועה, חוזרת על עצמה כל יום, וקשה לנו מאוד עם הדבר הזה, ובמיוחד הדבר קשה בתפילה. והרבה אנשים אומרים, למה זה חייב להיות ככה? בעיקר בתפילה, שדבר כל כך אישי ואינטימי, שבן אדם מדבר על ריבונו של עולם, משתפך, פותח את הלב, ישירות בוכה לפני אביו שבשמיים, מה פתאום את השיח האינטימי והאישי הזה צריך להכניס לתוך איזה סד נוקשה ואכזרי של מסגרת של שעות מסוימות, של נוסח קבוע, תגיד את המילים האלה וזהו. זה פשוט הורס. מספרים על איזשהו זוג, שהיה להם קצת בעיות בנישואים, בקשר ביניהם, אז הלכו ליועץ נישואים. אז היועץ דיבר ככה עם הבעל בנפרד ואמר לו, תגיד, אתה עושה קצת דברים בשביל אשתך, אתה מחזר אחריה, אתה מביא לה לכבוד שבת איזה זר פרחים? אז הוא אמר, יעמיד, בחיים לא עשיתי את זה, לא ידעתי שצריך. הוא אמר לו, תשמע, יום שישי הזה אני אומר לך, לך, תקנה זר פרחים לפני שבת, תביא לה, אתה תראה, זה משפיע על הקשר, זה ישמח אותה. יום שישי, האישה עושה ספונג'ה, מנקת הבית, מבשלת, נשמע דפיקה בדלת, עומד שם, בעלה. ביד הוא מחזיק זר פרחים ואומר, אשתי, קחי, זלצמן הפסיכולוג אמר שאני אביא לך פרחים. כן, זה מה שנקרא להרוס את הרומנטיקה. ברור שדבר שכזה צריך לבוא מתוך הלב, באופן ספונטני, בהתלהבות, לעשות כי זלצמן אמר לי, זה קצת מזכיר. אולי את מה שאנחנו עושים לתפילה לכאורה. יש פה דבר אישי ואינטימי, בן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ומכניסים את זה לתוך איזה מסגרת, אומרים לך מה להגיד, למה? דבר עם הקדוש ברוך הוא, חופשי מתוך הלב. זאת טענה כבדת משקל. אבל אני רוצה שנזכור דבר אחד. גם היום, אחרי שאנשי כנסת הגדולה עשו את מה שעשו, וחיברו לנו נוסח קבוע לתפילה, עדיין יש את האופציה שהייתה מאז ומעולם, שבן אדם יכול לשפוך את הלב באופן ספונטני, לבכות לקדוש ברוך הוא, לזרום, לדבר איתו ישירות, בלי שעות ובלי סידור, ובלי שיגידו לו מה הוא צריך לומר. תגידו, מתי פעם האחרונה שיצא לנו לעשות את זה? שכל אחד ככה ייזכר בעצמו? קשה קצת לזכור. יש כאלה בינינו שמדברים הקדוש ברוך הוא כמה פעמים ביום, ויש כאלה שאם לא הייתה תפילת שחרית, מנחה וערבית, מי יודע מתי זה היה קורה. והיה חשוב לי להגיד את הדבר הזה, כי נכון שרגש והתלהבות וספונטניות זה דבר נפלא. אבל צריך לדעת שאי אפשר להפקיר דבר חשוב ומרכזי בחיים שלנו כמו עבודת השם, לדבר לא יציב ומשתנה כמו רגש וחשק ומצב רוח. אי אפשר בלי אותה מסגרת שיש לנו. וחשוב לי להגיד את זה, כי לפני שאנחנו נדבר ואנחנו נדבר על השאלה, האם יש איזה פתרון, איך אפשר בכל זאת להתחדש ולהתעורר למרות המסגרת, חשוב להגיד שאין לה אלטרנטיבה. אנחנו חייבים שיהיה לנו גם את הדבר הזה, שיעגן את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם בתור משהו יציב וברור וקבוע, כי אחרת יש חשש שזה פשוט, לפחות אצל רוב האנשים זה לא יהיה. אני רוצה להציע שתי דרכים להתמודדות עם הבעיה שהעלינו כאן. הם לא יפתרו את הבעיה, זו בעיה גדולה, זו התמודדות של החיים. אבל יש בהם כיוון שהוא יוכל אולי קצת להקל ולשפר. ואני אציע לפניכם שתי התבוננויות. הראשונה היא, התחדשות והתלהבות ללא ספק זה דבר נפלא. אבל צריך לדעת שדווקא במעשה שנעשה מתוך מחויבות, מתוך הכרח יבש כזה, כי זה מה שאני חייב לעשות, זה מה שצריך, יש בזה משהו הרבה יותר גדול. ואני אמחיש את העיקרון שאני אמרתי עכשיו מהתחום של הזוגיות. אחד הדברים היפים בעולם זה לראות זוג נשוי טרי. אתה לא צריך לשאול אותם מתי התחתנתם. אתה רואה את זה בעיניים שלהם, את הברק, את ההתלהבות, איך שהם מסתכלים אחד על השנייה. אתה רואה את האווירה, את הלבבות עפים באוויר, את הצליל של הכל. הכל מלבלב ופורח, ברוך השם. אפילו כשהיא מבקשת ממנו לשטוף כלים או להוריד את הזבל, זה נשמע נורא רומנטי. לא ספק זה יפה מאוד. אבל אני רוצה לציין לכם משהו עוד יותר יפה. סבא וסבתא שלי חייגו לא מזמן את יום הנישואים ה-59 שלהם, הלוואי שנזכה כולנו עד 120. ולפעמים אני אמצא אצלם הבית ואני רואה את סבתא שלי פונה לסבא שלי ומבקשת, מנחם תעשה לי כוס קפה. זה לא הפעם הראשונה שהיא מבקשת, זה כבר קרה עשרות אלפי פעמים לפני כן. קשה לה לקום, והוא קם, הוא מרתיח מים, הוא לוקח כוס, הוא שם סוכר וקפה וחלב ומערבב ומגיש לה בבקשה. אין שם זה סערת רגשות, אין לבבות באוויר, אין רומנטיקה שנוזלת מכל עבר. אני חושב שזה מדהים לראות את זה, את האכפתיות ואת המחויבות ואת האחריות לעשות את אותו דבר כבר בפעם ה-10,000. זה הרבה יותר גדול והרבה יותר יציב ואיתן ואמיתי. לעשות דברים כשיש לך חשק לעשות אותם, כשאתה מלא בהתלהבות וזה פעם ראשונה ו... זה לא חוכמה. כשאתה עושה דברים כי אתה מאמין שככה נכון וככה ראוי, למרות שלא ממש בא לך כרגע, זה הרבה יותר אמיתי וזה הרבה יותר גדול. אני רואה, יש לי ילדים קטנים, לפעמים בשלוש בלילה, פתאום אתה שומע את הילד בוכה. יכול להיות שלחת לישון רק לפני שעה. ואיכשהו אתה ככה פוקח את העיניים ומנסה לפלס לך את הדרך מבלי להתנגש באיזה קיר. לשים לו מוצץ, לעשות לו בקבוק עם דייסה או משהו. אין איזה התלהבות עצומה ברגע הזה. אין איזה מוטיבציה אדירה וכיף וכוחות ורצון והתלהבות. אבל יש בזה מחויבות של אבא לילד שלו שבוכה בלילה. וצריך אותו. אוי ואבוי אם יבוא אבא ויגיד, אין לי מצב רוח כרגע, לא בא לי לעשות את זה, אני לא מתחברת לעניין. דווקא המחויבות שיש פה, היחס של ההורים כלפי הילדים, זה משדרג את הקשר לרמות הרבה יותר גבוהות. נגיד את זה במשפט אחד, העוצמה של הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, של האהבה שלנו כלפיו, היא לא נמדלת במה שאנחנו עושים כשאנחנו מלאי התלהבות ואקסטזה וקופצים בתפילה ומרקדים, אלא הרבה יותר מזה במה שאנחנו עושים כשאין לנו מצב רוח, כשאין לנו חשק, כשלא בא לנו בכלל, ואף על פי כן אנחנו עושים כי אנחנו יודעים שזאת רצון השם וככה הלכה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאני רוצה לומר זה... להוציא מטעות נפוצה זה שהערך של המעשה שאנחנו עושים הוא נמדד בהרגשה שהייתה לנו כשעשינו אותו. אם באמת הייתה הרגשה של דבקות ושל התלהבות, סימן שבאמת קלעתי וזה היה טוב. ואם לא, אבל אני עושה ככה כי צריך לעשות, זה לא שווה. וזה לא נכון. לפעמים בן אדם הוא באמת מתאמץ להשתדל ולהלהיב את עצמו, והלב נשאר יבש, אטום, בן אדם מרגיש שהוא כמו קרש, אבל בכל זאת הוא מתפלל, כי צריך להתפלל עכשיו, תפילת שחרית. וצריך לדעת, אחי, אין לך מושג, מה פועל יותר בשמיים? תפילת נעילה ביום כיפור עם כל התפאורה מסביב, האווירה וכולם עם בגדי לבן והתלהבות והכל? או סתם תפילת מנחה של יום רגיל, שהלב שלך יבש, אבל אתה עושה את זה כי צריך עכשיו להתפלל. וזאת ההלכה, וזה רצון השם, ואתה עושה את זה. אין לך מושג מה פעל יותר בשמיים. כתוב בספרים שלפעמים הדברים האלה, היבשים והמאכזבים, הם אלה שהזיזו את העולמות והביאו בסוף את הישועה, ולא הדברים שהיינו בהם באורות גדולים. יחד עם זה, אחרי כל מה שאמרתי, וזאת הנקודה השלישית, יש מקום גם לחפש חידוש והתרעננות ופנים חדשות בעבודת השם שלנו. כי צריך לדעת שהחזרה והריטואל זה רק על המסגרת. אבל התוכן הפנימי, בוודאי שהוא משתנה כל הזמן. והוא בראש ובראשונה תלוי מה שקורה מסביב, אבל גם בנו, איזה מין אנשים אנחנו. אם אתם זוכרים את הנער שהתחלתי בו, שאמר, ללכת לאותו סרט 3 פעמים ביום זה משעמם, האם התפילה היא באמת אותו סרט שראיתי כבר אלפי פעמים, אותו סרט שראיתי אתמול ושלשום ולפני 5 שנים? זה תלוי. אם כל מה שאתה עושה בתפילה זה לדקלם את הטקסט, זה באמת אותו דבר. אבל אם להתפלל זה להביא את כל העולם הפנימי שלך, את כל המחשבות, הרגשות, הקשיים, המצוקות שלך, דברים שעם ישראל צריך היום, ולצוק אותם אל תוך המילים של התפילה שמסוגלות להכיל את כל זה, התפילה זה משהו אחר לגמרי. בסופו של דבר, איך תראה עבודת השם על אותם מעשים ואותה מסגרת, זה תלוי בנו, איזה תוכן אנחנו יוצקים לזה. האם אנחנו נכנסים לבית הכנסת, אנחנו מחבים את המוח, מחבים את הלב, ומדקלמים את הטקסט, מפעילים את הטייס האוטומטי, שיכול להמשיך יפה מאוד עד סוף התפילה, הוא כבר מנוסה בזה, אז התפילה נראית כמו שהיא נראית. אבל אם האדם נכנס לתפילה עם כל כולו, עם כל ליבו ונפשו, שום תפילה היא לא דומה לתפילה אחרת. כל תפילת מנחה זה עולם אחר מתפילת שחרית, והיא שונה מתפילת מנחה של אתמול, ותפילת ערבית, אחרי כל מה שיעבור עליי עד אז, היא תהיה אחרת לגמרי. התורה אומרת בפרשת צו, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. וכמו המזבח שבמקדש, כך המזבח שבליבו של אדם. כל הזמן צריכה להיות בו בעירה שיש לה שתי פנים. אש ותמיד. ושתי המילים האלה מייצגות שני דברים שונים לגמרי. אש זה דבר חי, תוסס, דינמי, צבעוני. אתה יכול לשבת שעות מול להבה בוערת, מול מדורת ל"ג בעומר, מול נרות שבת מרדים, ולהסתכל איך היא חיה ופועלת ומשתנה והגוונים מתחלפים. תמיד זה דבר שהוא אותו דבר כל הזמן. כמו שהאתמול, ככה היום וככה גם יהיה מחר. לעבודת השם יש את שני הפנים האלו. מצד אחד, תמיד. יש פה מסגרת שהיא קבועה ושהיא חוזרת על עצמה. מצד שני, בתוכה יכולה לבור אש שתחיה, שתאיר אותנו, שתדליק את כל החיים שלנו. אי אפשר לוותר על האש. אי אפשר לוותר על התמיד. ביחד הם יוצרות את הדרך של יהודי לעבוד את השם ולהתחבר אליו באמת. תודה רבה. שלום שלום. ברכת השם עליכם.